שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. זו תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית ועל מה שפרקטי מתוך עולם הפסיכולוגיה שיכול לעזור לנו לחיות חיים טובים יותר. אני יהודית כץ ונמצאת איתי כאן דוקטור דינה אייזן. היי דינה.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
מעולה. דינה יושבת כאן איתי. דוקטור דינה אייזן היא מומחית ברפואת משפחה. והיא עשתה שינוי. אגב, הנושא שלנו היום אנחנו הולכים לדבר על שינויים. ודינה עשתה שינוי משמעותי בקריירה שלה מרופאת משפחה למישהי שמתעסקת יותר בבריאות. נשמע מפתיע, אבל היא החליטה ש... היא הולכת להתעסק בבריאות ובחשיבה אופטימית, והיא הבינה שבמהלך העבודה שלה בתור רופאה, היא לאו דווקא מתעסקת בבריאות, שזו אחת המסקנות המפתיעות ששמעתי, אך גם המאוד הגיוניות ברגע שהם מתעמקים בהם, עוד רגע נשמע קצת יותר. היום אנחנו בפרק על איך משנים הרגלים, ובפרט איך מתמידים בדיאטה, איך עושים ספורט, הרגלים הקלאסיים שכל אחד מאיתנו רוצה לשנות. אז דינה, ספרי לנו עוד קצת על עצמך.
אוקיי. אני, עוד לפני שהגעתי לרפואה, חשבתי להיות עיתונאית, אחרי זה עורכת דין, ואחרי זה שגרירה בקוסטה ריקה, וכל מיני, היו לי כל מיני פנטזיות, אבל רציתי משהו שאני באמת אוכל לעזור לאנשים ולעשות איזה שינוי בעולם. ואז התחלתי ללמוד רפואה, והייתי משוכנעת שכשאני אלמד רפואה ואני אדע רפואה, אז אני אוכל באמת לרפא אנשים, ואני אוכל ככה לעזור לבריאות. אחרי יותר מ-20 שנה, הבנתי כמה דברים. אחד זה שאני כרופאה, אני לא יודעת לרפא. זאת אומרת, אני יודעת להקל, אני יודעת לאזן, אני יודעת לנחם. אני לא יודעת לרפא מחלות. פשוט כי אין לרפואה כלים בשביל לעשות את זה. והדבר השני שראיתי שגם אין רפואה מונעת. זאת אומרת, בתקציב הבריאות שלנו, במשאבים שאנחנו מקדישים לכל עולם הרפואה, יש מעט מאוד מאוד כסף שהולך לרפואה מונעת. וזה מאוד מאוד הפריע לי.
וזה מאוד מתחבר גם למטרות של הפסיכולוגיה החיובית. בעצם להוות איזשהו כלי שאנשים יכולים לרכוש אותו בתור משהו שעוזר להם מראש. לא צריך להגיע למשבר, לא צריך להגיע לזה שהריאות שלי כבר לא מתפקדות, אפשר להפסיק לשן מראש. למשל, לצורך העניין, לא צריך להגיע לדיכאון, אפשר לבנות חוסן נפשי, ואפשר לטפח את האושר שלנו לפני שאנחנו מגיעים למצב הזה, ואני מאוד מתחברת לזה מהזווית הפסיכולוגית. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו כבר עם הגב אל הקיר. כלומר, אין לנו ברירה אלא לעשות שינוי, ואנחנו שומעים לא מעט סיפורים כאלה על אנשים שעברו התקף לב, או דברים כאלה ואחרים, ופתאום הם מוכנים לעשות את השינוי. ואני חושבת שהמקרים האלה, הם אומנם הם סיפורים מאוד עסיסיים, אבל הם פחות מעניינים לנו בשביל החיים שלנו, כי אני לא רוצה לחכות עד שיהיה לי התקף לב, חס וחלילה, בשביל לעשות דיאטה, או בשביל להתחיל לעשות ספורט. אני רוצה לנהל את החיים שלי בצורה שאני מרוצה ממנה ביום יום, ולא לחכות לזבנג הגדול שיגרום לי לקחת את החיים שלי בידיים.
תראי, זה לצערי, בדרך כלל אנשים עושים שינוי, באמת כשמשהו מאוד כואב, והם כבר לא רוצים לסבול אותו יותר. כל עוד החיים הם בסדר או נסבלים, אז אנשים לא עושים שינוי. גם במערכות יחסים, גם מכל הבחינות, בבריאות, לא משנים, לא מקום עבודה, לא מקום מגורים, עד שהעניינים לא ממש כואבים מספיק. כי ככה אנחנו, בני אדם, צריכים לדעת שמה שמניע אותם לרוב זה רגשות שליליים במיוחד, או כאב, או כאב. ולא מזמן קראתי גם באמת על הטיית השליליות. זאת אומרת, וזה אני ראיתי דרך אגב גם ברפואה. אם הייתי רוצה שהמטופלים שלי יענו לטיפול, שתהיה יענות לטיפול, אז לא הייתי אומרת להם איך הם ירגישו טוב כשהם יקחו את התרופה או את האנטיביוטיקה או מה שלא יהיה. הייתי אומרת להם מה יקרה להם אם הם לא יקחו את זה. מה שיותר משפיע, זה פשוט חד וחלק. אתה לא תיקח את האנטיביוטיקה, יהיה לך קריסה של הריאות, אתה תיכנס לבית חולים, תהיה בטיפול נמרץ, יכול להיות שחלק מהמוח שלך לא יפעל. הייתי משתמשת בביטויים האלה, ואז ידעתי שהם יקחו את התרופה.
זאת אומרת, היית גם מגזימה, מוסיפה.
ברור, ברור. את צריכה להעצים את הכאב, כדי שבן אדם יעשה את זה באמת משהו טוב בשבילו. וככה אנחנו בנויים.
זה גם מגובה על ידי מחקר, נכון? זה פרופסור דניאל קאנמן, הוא ככה מהחלוצים שדיברו על הנגטיביטי בייס.
הנגטיביטי בייס. זה לא, הוא המציא את זה, אני לא זוכרת מי היה הראשון, אבל בכל אופן, זו הטיה מאוד מאוד חזקה, ואני השתמשתי בה באופן אישי, כדי לעשות שינוי. גם בשבילי זה עבד מאוד חזק.
כן. רק למי שלא מכיר, מה שהטייה הזו אומרת, זה שבגדול אנחנו שמים פי ארבע מעצומת לב שלנו על כאב, מאשר על עונג שהוא מענג אותנו באותה מידה כמו הכאב הזה. למשל, אתם תהנו פי ארבע פחות מזה שתרוויחו 100,000 שקל, מאשר מהסבל שתחוו אם תפסידו 100,000 שקל. ממש. ככה שהדבר הזה הוא מניע אותנו, זאת אומרת, גם ביצירת שינוי, יש משהו שרק כשאנחנו מקבלים את הקפה, ואין לנו יותר ברירה, אז אנחנו מתחילים לפעול.
מה שעוד יכול לעזור לנו זה הדמיון. זאת אומרת, שאם אנחנו נייחס כאב מאוד מאוד גדול לאיזה משהו שאנחנו עושים, גם זה יכול לעזור לנו. זאת אומרת, לא חייבים להגיע לקצה, אפשר גם לדמיין מה יקרה אם אני אמשיך באותה דרך. והדמיון מאוד עוזר.
כן. אבל השאלה אם זה לא, אם בסופו של דבר להשתמש במנגנון של פחד וכאב, זה משהו שהוא מספיק חזק. כי בסופו של דבר, נגיד, ניקח את המקרה הקלאסי של ספורט. זה לא באמת כואב לי שאני לא עושה ספורט. כלומר, אני יודעת שאני מרגישה טוב כשאני כן עושה את זה, אני יודעת שכדאי לי לעשות את זה, אני יודעת שזה ימנע ממני בעיות אי שם כשאני אהיה מבוגרת יותר, אבל לא כואב לי לא לעשות את זה. ונשאלת השאלה, האם תוך הסתמכות על המנגנון הזה של הכאב, אני באמת אוכל להוביל את עצמי לשינוי אמיתי.
גם וגם. זאת אומרת, קודם כל, את צריכה באמת להשתמש באונה הפרונטלית הזאת, כדי שתנבל לך...
האונה הפרונטלית הזאת. מניקית.
לא, אני רואה בה מתי קסם. כן. באמת מתי קסם. אם כן. יש שינוי שאפשרי, זה רק דרכה.
כן.
זה לא יעשה בשום מקום אחר. אבל את יכולה ככה לדמיין עם האונה הזאת, איך ייראו החיים שלך אם תמשיכי לעשות את אותם דברים. זאת אומרת, לא תעשי ספורט, לא תעשי שום דבר, תסתכלי על, תראי טלוויזיה כל היום, תשכבי, לא יודעת, על חוף הים. מה יקרה לך? עוד 2, 3 שנים, 5 שנים. ואם את מצליחה עם דמיון חזק לצבוע את זה בצבעים עזים, זה יכול לשכנע אותך.
נכון. אנחנו יודעים שהאונה הפרונטלית שלנו, המצחית בעברית, היא זו שאחראית על היכולת שלנו לדמיין, או היא הסימולטור שלנו בעצם. נכון. בזכותה אנחנו בכלל מסוגלים לזרוק את עצמנו לעתיד אי שם, ולדמיין מה יהיה אם אני אעשה נכון. כך או אחרת, אם אני כן אבחר לעשות ספורט או לא אבחר לעשות ספורט, כן. ובזכותה אנחנו בכלל יכולים לעשות את זה. אבל אולי איזושהי בעיה שרואים אותה הרבה במחקרים של דן אריאלי, שהפחד שלי מהעתיד, לא משנה כמה הוא חזק, הוא לא חזק כמו מה שנמצא כרגע בהווה. כלומר, גם אם אני מאוד מפחדת מזה שבגיל 60 יהיה לי התקף לב, הפיצה שעומדת לי מול הפנים באותו רגע, היא לוקחת את הפחד הזה, זורקת אותו במורד המדרגות, ואני והפיצה מתאחדים לערב נהדר ומשותף לכן, ביחד.
נכון. לכן, את לא צריכה לראות את זה רק בעתיד. את צריכה לחבר את זה למשהו בהווה. אני אגיד לך באופן אישי מה אני עשיתי. אני לפני 20 שנה שקלתי 105 קילו, שזה די הרבה.
לא מעט.
מה שעשיתי זה, אמרתי, אני לא יכולה לאכול קמח וסוכר לבן. כל מה שמכיל קמח וסוכר לבן גורם לי לאיזה שיגעון, שאני חייבת לאכול עוד ועוד וזה, ואני לא יכולה להפסיק. אז אמרתי, רגע, מה אפשר לעשות עם אותה אונה מצחית? אפשר לקרוא לכל דבר שמכיל קמח וסוכר, אפשר לקרוא לזה רעל עכברים. רעל עכברים הוא ממית ברגע זה. זה לא שבעתיד אני אשמין או משהו כזה. אני אומרת, אם אני עושה את זה, אני מתה על המקום. ושכנעתי את עצמי.
זאת אומרת, אמרת לעצמך, כל פעם שבאת לאכול קמח לבן, אמרת לעצמך, רעל עכברים, דפוס, סמאלה, סמאלה, לא אוכלת את זה.
בדיוק, רעל, לא צריך להגיד, גם כן, תועבה, כל מה שהדתיים משתמשים להגיד על חזיר או על שריפס וזה, הם לא אומרים שזה אסור, זה לא קשה וזה, הם אומרים, זה תועבה, כן? זה נורא, זה משהו שהוא באמת לא יעשה. אז אותו דבר, ובסוף התרגלתי. אמרתי, כל פעם שאני רואה את ה... למשל, אנשים, אני רואה אנשים אוכלים מוגות. אני אומרת, איך הם לא מתים על המקום? אני, המוח שלי כבר ממש, אני לא יכולה לראות את זה.
כן, אז את בעצם עשית לעצמך תנאיה, נכון? בדיוק. בכל פעם שראית, זה תהליך שכל אחד יכול להשתמש בו, אנחנו יכולים לצמד בין דברים שונים, כל פעם שאנחנו רואים משהו שאנחנו לא היינו רוצים לאכול, אנחנו מקשרים את זה לחוויה שלילית. שזה סוג של עונש, נכון? כל פעם שאני עושה משהו שאני לא רוצה לעשות, כמו לאכול את ההוגה הזאת, או לא לעשות ספורט, אני מענישה את עצמי. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה. אנחנו יודעים בפסיכולוגיה שיש לנו כל מיני סוגים של מוטיבציות, נכון? אפשר להגיד שיש לנו מוטיבציית הימנעות, שזה מוטיבציה שמה שקורה לי כשאני רוצה להתרחק ממשהו. כמו מה שאת מתארת, אני רואה קמח לבן, תפו, תרחק ממני. אוקיי? ויש לי מוטיבציית התקרבות, שזה מה שקורה לי כשאני רוצה להתקרב למשהו. אני רוצה לאכול משהו טעים, אני רוצה לדבר עם בן אדם שאני אוהבת. ואנחנו יודעים שכל מה שקשור למוטיבציית הימנעות הוא קצת פחות יעיל בשבילנו. כלומר, המקום הזה של לא לעשות משהו, הוא עובד לנו פחות טוב מהמקום של להתקרב למשהו שאנחנו כן שואפים להגיע אליו.
עכשיו זה תלוי בכל, אני חושבת שזה תלוי בבעיה ובבן אדם. Mm-hmm. בשלב מסוים אני הבנתי, גם מתוך, הלכתי לקבוצות של אכלני יתר אנונימיים, תמיד זה יצחיק אותי, איך אפשר להיות אנונימי כשאתה שוקל כל כך הרבה, אבל לא חשוב. אבל בגדול אמרתי, אני חייבת להודות בזה שאני לא מסוגלת לעצור את עצמי ולאכול במידה. משהו השתבש, לא יודעת מתי, משהו קרה, ונוצר מצב כזה שאני, אם אני אוכלת איזה פרוסת לחם או משולת של פיצה, אני לא יכולה להפסיק. זהו. זה נורמלי, זה לא נורמלי, אבל זה המצב.
זאת אומרת, לא ידעת גבול.
לא ידעתי גבול, אבל לקח לי הרבה זמן להודות בזה. אני חושב שזה הבעיה העיקרית. ושוב, זה לא עניין של כוח רצון, וזה לא שאין לי משמעת עצמית, זה לא קשור. זה לא קשור. יש לי כוח רצון מאוד גדול, לדעתי. אבל אם הייתי רואה ופלה, אז היא עלה כוח רצון יותר גדול משלי.
היא עלה כוח רצון.
כן, היא יותר מוכשרת מזה. היא הייתה מדברת אליי.
אתה אומרת לך, בואי, תאכלי אותי.
כן. אותי ואת החיות שלי. זה לא ככה.
וגם את אימא ואבא, וסבתא וסבא ובני דודים.
וכל מה שיש במזווה. אז ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, טוב, איך אני יכולה להתגונן? אני כבר לא יודעת אם זה מתאים לכולם. בשבילי הדבר היה כמו אצל נרקומנים, שאני התייחסתי לקמח ולסוכר הלבן כמו קוקאין. ואני לא יכולה לאכול ממנו קצת. אני חייבת להימנע ממנו לחלוטין. אסטרטגיה טובה או לא טובה, אני לא יודעת, אבל לא ראיתי משהו אחר.
כן.
כי אותו דבר כמו אלכוהוליסט או כמו נרקומן, קצת מהחומר גורם לו להתחיל מההתחלה את כל השיגעון שלו.
אני חושבת שאם אנחנו חוזרים למוטיבציות שלנו, כן. אז דווקא הרעיון הזה שלפחות ככה גם דן אריאלי פותר את זה בדברים שהוא מציג, זה להוסיף איזשהו פרס מחליף בהווה. מה זה אומר? אם הבריאות שלי בגיל 60 היא לא מספיק חזקה כדי להניע אותי היום, אני יכולה לחשוב מה אני יכולה לתת לעצמי עכשיו על פעולה חיובית. ופעולה חיובית יכולה להיות, נגיד, להימנע ממשהו, אבל היא גם יכולה להיות ללכת ולעשות ספורט, ללכת ולאכול משהו בריא, אכלתי עכשיו ירקות, או הכנתי לעצמי משהו שהוא כן בתפריט שהגדרתי לעצמי. אז איך אני מפצה את עצמי על זה עכשיו? כי זה שאני אהיה רזה יותר עוד חודש, חודשיים, הרי אני לא אהיה רזה יותר תוך יום, זה לא משהו שאני יכולה להרגיש אותו בכלל. כלומר, זה לא באמת עומד לנגד עיניי כמו מה שקורה ברגע הזה.
אז אני חושבת שהרעיון הזה של שכר ועונש, או מקל וגזר, זה לא עובד. אני כאילו חולקת על דן אריאלי, אני לא צריכה לפצות את עצמי בשום דבר. זאת אומרת, כל עוד המחשבה שלי תהיה, אם אני מונעת מעצמי משהו כזה, אז אולי כדאי לי לקחת משהו אחר, כן? אני לא אצא מהבעיה. כי כל הזמן אני אחפש תחליפים. דרך אגב, סיפרו לי סיפור נורא נחמד. כשאני החלטתי להפסיק קמח וסוכר, אמרתי, אני לא יכולה, זה הכל או לא כלום. זה לא יהיה משהו באופן הדרגתי, וזה לא יהיה משהו, את יודעת, עד שאני... זה חייב להיות בבת אחת. אז סיפרו לי על... שהבריטים החליטו שמספיק לנהוג בצד שמאל, כן, הם רוצים להיות כמו שאר עמי העולם, ולהתחיל גם לנהוג בצד ימין של הכביש.
וואי וואי, חבל שהם לא ימצאו את זה.
נכון. אבל הם אמרו, אנחנו לא רוצים לעשות שינוי מאוד קיצוני ובבת אחת, אז קודם נתחיל עם האוטובוסים והמסעיות, שהם ייסו בצד ימין.
כמה אנשים מתו אחר כך?
וזה בדיוק הרעיון. זה בדיוק, יש לפעמים שאת צריכה לחצות תהום, ואת לא יכולה לעשות את זה בצדים קטנים. את צריכה לעשות את זה בצד אחד. ובלי פיצוי, ובלי שינוי. את חייבת להגיד, הנה, זה, כן? או מוות. אין, לא... ואין לזה פיצוי, ואין לזה שום דבר אחר. עכשיו, כשהתחלתי עם ההימנעות הזאת, אז אכלתי המון. אכלתי כל מה שלא מכיל קמח וסוכר, הייתי אוכלת. איזה היה אגוזי ובוטני ובמבה ומה שראיתי.
היית מפצה את עצמך על זה בדרך אחרת.
כן. ולאט לאט, כשהשיגעון הזה יורד, את כבר לא צריכה פיצוי. את כבר לא צריכה פיצוי, ואת בעצם, גם, דרך אגב, החך משתנה בצורה מדהימה. זאת אומרת, כל בלוטות הטעם שהיו ממש כהות מהסוכר הזה, הם הפכו להיות רגישות. אז את יכולה לאכול תפוח וליהנות, ואת לא צריכה כבר שום איזה משהו, את יודעת, מתוחכם.
כן.
האוכל הפשוט הפך להיות טעים. אבל זה שבאמת גם משנים את המחשבה וגם משנים את הפיזיולוגיה, אני חושבת. אני נהנית היום מאוכל כמו שלא נהניתי בחיים.
אז עוד רגע נדבר על איך נהנים יותר מאוכל. אגב, מיינדפולנס, ניגע בזה. אבל אני חושבת שמה שאת אומרת הוא מאוד יפה, אבל כשמסתכלים על התוצאות המחקריות, על דיאטות, 75% מהדיאטות נכשלות. ודיאטות זה בדיוק מסוג הדברים שאנחנו אומרים, מהיום לא אוכל יותר קמח לבן, לא אוכל יותר סוכר, אני אוכל רק כרוב, לא משנה עכשיו איזו דיאטה, יש אלפי דיאטות מאלפי סוגים, אבל זה פשוט לא עובד. כלומר, גם אם אנשים כבר מורידים במשקל, ומרגישים את זה, ואומרים, יש, הצלחתי, עבר חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, פופס, חזרו לו את המשקל והוסיפו ריבית על הדבר הזה.
לגמרי. בגדול, הימנעות זה לא דיאטה. דיאטה, או בכלל, כל מה שגורם למוח להיות רעב, זה לא יצליח. אי אפשר להיות רעבים. זה מנוגד לטבע, זה כמו אני מחליטה לא לנשום היום. היום אני לא אנשום. זה לא הולך. אז אסור לעשות דיאטה בשום פנים ואופן. דיאטה זה משמין. אבל אם את גם עושה הימנעות מחומרים מסוימים, כן? או שאת מתרגלת אכילה בשעות מסוימות, אפשר לעשות בכל מיני צורות, ואת לא רעבה, את לא רעבה, את יכולה להתמיד בזה שנים. את יכולה שזה יהפוך לאורח חיים שלך. כן? עכשיו, כשדיברנו על שינוי, אז אני הרבה פעמים עושה תוכניות. כל פעם, כל תחילת שבוע, כל תחילת חודש, כל תחילת שנה, יש לי כזה...
חזון.
כל הזמן אני עושה רשימות, כל הדברים שאני רוצה. מגיל מאוד מאוד צעיר. והפעם קראתי על כל המשאלות שלנו לראש השנה. נפתחה 2017, וכולם אומרים, יאללה, השנה אני יורד במשקל, אני עושה ספורט, אני חוסך כסף וזה. הסטטיסטיקה אומרת ככה, בשמונה בינואר של כל שנה, 88% מהאנשים כבר חזרו להרגלים הישנים. ובסוף החודש 99% או משהו כזה. אבל יש אחוז אחד שמצליח. ואמרתי, אני רוצה לדעת מה הם עושים.
מה הם עושים?
מה זה הדבר הזה? מה הם עושים שגורם להם ככה לעשות את השינוי בחיים? אז כשקראתי את זה, זה החזיר אותי שהייתה איזו תקופה שהייתי הולכת לשומרי משקל. שומרי משקל תמיד זה מתחיל עם איזה מוטיבציה גבוהה וזה, וכל שבוע אתה יורד, לא יודעת אם את מכירה, נותנים לך כוכביות, לא חשוב, סיפור ארוך. אבל עם הזמן ראיתי שכל הקבוצה, השמנמנות, כן? אנחנו יורדות ואחרי זה חוזרות להשמין. והיחידה שנשארת רזה, זאת המדריכה. אמרתי, רגע, זה אומר משהו. המדריכה הזאת, זאת, היא גם הייתה שמנה פעם.
ככה היא טוענת.
ככה היא לפעמים ברת תמונות.
ברת תמונות, יש דויות. ברת תמונות,
יש איזה דוד, לכי תדעי.
כן.
יש גם מדריכות שעשו קיצור קיבה וזה, זה לא כזה תמים.
כן.
אבל יש כאלה שבאמת עשו דיאטה והחזיקו בעמד. ואז הבנתי שאם בן אדם רוצה לשמור על מה שהוא לא ירצה, מה שהוא צריך לעשות זה ללמד מישהו אחר לעשות את זה. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל פעם שאתה רוצה איזה דבר בחיים שלך, נגיד אתה רוצה להיות מאושר, נגיד, אז אם אתה עוזר למישהו אחר להיות מאושר או להיות שמח, יש לך יותר סיכוי להפוך להיות כזה.
זה אגב חלק מהמתכון שלי, לדאוג לרווחת החיים שלי, שאני מתעסקת הרבה בלנסות לעזור לאנשים אחרים, וזה עושה לי טוב, וזה גם גורם לי כל הזמן להיות על זה, להיות על החומרים, לחשוב על זה, להתעסק בזה. אז אני מאוד מסכימה איתך, אבל אני חושבת שהבעיה הגדולה, גם עם שומרי משקל וגם עם דברים אחרים, זה הנושא של משמעת עצמית. כלומר, כשאני נרשמת לשומרי משקל, אני באה עם וואו, זה היה אחרי שישנתי בלילה, היה לי חלום, ראיתי את עצמי בחתונה של בדודה שלי, רזה יותר ב-15 קילוגרם, נכנסת לאיזושהי סמלה, נראיתי כמו מגזין מהלך, והחלטתי, זהו, ממחר, אני הולכת לשם המשקל, ואני הולכת להיות רזה יותר, וזה יעבוד, ואיזה כיף לי, ויאללה. והתחושה הזאת של לקוח רצון המאוד חזק הזה, היא לא תהיה שם איתי בהכרח יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, שלושה ימים אחרי זה, חודש אחרי זה. ולמה זה קורה? כי המשמעת העצמית שלנו היא נזילה. כלומר, יום אחד אני קמה ויש לי מלא מוטיבציה, וזה בדיוק מה שקורה לנו באותם ימים האלה שהגענו לקצה אחרי שדחפנו פיצות אחרי פיצות ואמרנו, זהו, ממחר ספורט. אבל יום או יומיים אחרי זה, אנחנו שוב באותה סירה. עשיתי את הספורט פעם אחת או פעם מהם, או התמדתי בדיאט השבוע, ואז נמאס לי. כלומר, לא אכלתי עכשיו קמח לבן, במשך חודש אני רואה פיצה, אני הופכת להיות זומבי שרודף אחרי, רודף אחרי פיצות, כי אני לא יכולה יותר, ואז מגיעה ההתפרקות של הצד השני. של אני עכשיו אוכל פיצות, ואני עכשיו יושב מול הטלוויזיה, ואני לא אעשה ספורט בכלל, כי התעייפתי. והמקום הזה של המוחלטות, לכאן או לכאן, הוא בדרך כלל פשוט מעייף אותנו. ויש על זה מלא מחקרים סופר מרתקים על כל המנגנונים של פיצוי. יש אגב מחקר שממש נדלקתי עליו שקראתי אותו, ששמו לאנשים בסופר מצלמה על העגלה. וראו מה הם מכניסים לעגלה שלהם, פשוט מדדו. וראו שברגע שבן אדם מכניס עלי חסה לעגלה שלו, הסיכוי שתישב את גלידה ליד העלים גבוה יותר. Okay? כלומר, כמה שאנחנו יותר עושים דברים שהם כאילו דוחפים אותנו לכיוון עכשיו אני בריאה, ככה יש יותר סיכוי שאנחנו אחרי זה נפצה על זה בשחיתות כלשהי, ואני שומעת גם אגב את הבן זוג שלי, את מקס, אני אסגיר אותך, סליחה, כל הזמן אומר דברים כמו, היום רצתי, בוא נאכל המבורגר. עכשיו, מה זה עושה? א', אנחנו לא באמת עושים את החישוב הזה אחד לאחד, אנחנו לא באמת אוכלים את מה ששרפנו, אנחנו בדרך כלל מפצים את עצמנו יותר ממה שהתאמצנו, ואנחנו גם עושים את הפיצויים הזה לכמה כיוונים. נגיד, אני אוכל הרבה במהלך היום, כי אני אגיד שבערב אני רצה, ואחרי זה אני גם אוכל הרבה, כי אתמול רצתי. אז פיציתי את עצמי פעמיים על משהו שהשקעתי בו, ובעצם המנגנון הזה של המניעה, הוא לא מוכיח את עצמו, גם בגלל שאנחנו מפצים את עצמנו, וגם בגלל שאין לנו את המשמעת העצמית להתמיד בו לאורך זמן. ובגלל זה הרבה מהשינויים נכשלים.
נכון. זה כשבן אדם עסוק רק בעניינים שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל שאני אהיה יותר מרוכזת בעצמי, במשקל, בספורט, בקילוגרמים וזה, אז אני אסתובב תמיד כשידי על התחתונה. למה ידי על התחתונה? כי הגוף שלנו לא נועד להיות רזה. איפה שיש אוכל, הוא רוצה אוכל. וככה, כבר מיליוני שנים, ככה שרדנו. זאת אומרת, לא אמרנו, ראינו עץ עם טוטים, ואמרנו, לא עכשיו, אני אכלתי הרבה, ולא כדאי לי. איפה שהיה אוכל, היינו אוכלים, כי זה היה הישרדותי. היית אוכל מה שראית, או מה שמצאת, או מה שהיה הכי קל להשיג. היו תנאים של רעב, וזה היה עיקר המלחמה שלנו. ואי אפשר לשנות את המנגנון הפרימיטיבי הזה, רק בגלל שאנחנו הגענו ל-100 שנים של שפע. 100 שנים פחות ב-100 שנים. זאת אומרת, בחיים או בעולם לא היה, עד כמה שידוע לנו, לא הייתה תקופה כזאת.
אני רוצה גם להוסיף לזה שזה לא רק השפע, כמו גם היחס שלנו לאוכל שהשתנה. אם את מדברת על אוכל כמנגנון להישרדות, אז בוודאי שפעם זה היה הסיבה, היינו רעבים, מצאנו אוכל, איזה כיף, יופי, סבתי, החיים שלי טובים. מתישהו למדנו שזה גם מרגיש טוב לאכול, כלומר, גם מבחינה פסיכולוגית, כי הייתי בחשש שאני לא אמצא אוכל, והנה מצאתי ואני בטוחה, והמשפחה שלי בטוחה, ואנחנו כולנו יושבים סביב המדורה ומפרקים איזה זברה. אבל אז זה קיבל עוד פנים של ביטחון, של תחושה טובה, אם אני עצובה, זה גם כיף לאכול.
נבראנו בצורה מאוד מאוד יפה, שאנחנו נהנים ממה שעוזר להישרדות שלנו. זאת אומרת, המבנה שלנו זה דבר מדהים. כל פעם שאנחנו עושים משהו שתורם להישרדות, אז אנחנו מפרישים קצת דופמין, או זה גורם לנו לעשות עוד פעם ועוד פעם את הדברים שגורמים לנו להנאה. ככה בן אדם בנוי. אם אנחנו רק נענה לחושים ולדחפים האלה, אז באמת, נראה מה שקורה היום בעולם. לא רק השמנת יתר, אלא אנשים שמרוויחים מיליארדים ומיליונים, מיליארדים ומיליונים, והם רוצים כל הזמן עוד, כן? שזה דבר מוזר ביותר. אם בן אדם נשאר ברמה הזאת, כן? אין לו סיכוי. אין לו סיכוי לשנות הרגלים, אין לו סיכוי להפוך להיות יותר בריא, יותר חטוב, יותר בכושר, אין לו. אבל לשמחתנו, יש לנו עוד מימד, כן? המימד הרוחני, שזה הדבר שהכי הכי הפריע לי ברפואה, שהוא בכלל לא מוזכר. המימד הזה לא מוזכר.
מה זה המימד הרוחני?
קודם כל, בשבילי רוחני זה מה שלא גשמי. אני יכולה לבנות לעצמי מערכת אמונות, כן? שתעשה אותי חסונה מכוחה של הנפש. אני יכולה לחזק מחשבות שמועילות לי.
תני לי דוגמה לאמונה ששמה אותי חסונה.
אני אגיד לך דבר אחד שהיה לי על המקרר הרבה שנים, כשהפסקתי לאכול קמח וסוכר, ואנשים אמרו לי, זה בלתי אפשרי, איך את עושה את זה, זה לא, ככה וככה וזה. אז היה לי את המשפט הזה של הנרי פורד שאמר, אם את חושבת שאת יכולה, את יכולה. אם את חושבת שאת לא יכולה, את צודקת.
אני מאוד מסכימה איתך, אבל אני רואה בזה כחלק מהתמונה. כלומר, אני חושבת שבן אדם צריך להאמין, שהוא צריך לגבש אמונות נכונות בתחום הזה, שחלק מהאמונות שלנו הם גם אלה שבולמות אותנו, ואולי עוד רגע ניכנס לזה, אבל זה גם חייב לעשות יחד עם פרקטיקה.
נכון.
שהיא פרקטיקה שעוזרת לנו, ופרקטיקה שקל לנו גם להתמיד בה. כלומר, אני צריכה להאמין בעצמי, אבל אני גם צריכה לתת לעצמי משימה שאני יכולה לעמוד בה. זה כמו שאני אקח ילד בן 5, ואני אגיד לו שהוא יכול להאמין בעצמו שהוא יכול לפתור משוואות. הוא לא יכול לפתור משוואות, נכון? אבל הוא יכול ללמד אותו חשבון 1 פלוס 1, 2 פלוס 2, שם זה יעבוד. ואני חייבת להתחיל משם, עם כל זה שהוא מאמין בעצמו ועם כל זה שהוא יכול. כלומר, זה חייב גם לבוא בהלימה לנקודה שאני עומדת בה כיום. אז אני חושבת שבעצם אנחנו צריכים לשאול איפה הבן אדם נמצא כרגע, ומה הצעד הקטן שהוא יכול לעשות, ובזה אנחנו כנראה חולקות אחת על השנייה, אבל מה הצעד הקטן שהוא יכול לעשות כדי להתקדם, ובצעד הקטן הזה הרבה יותר קל להתמיד לאורך זמן, כי אם יש לי צעד קטן, אני אומר, טוב, מה אכפת לי לעשות אותו? מה אכפת לי לרוץ 5 דקות? מה אכפת לי לעשות 5 כיוות שמיכה, או לאכול מלפפון אחד יותר ביום? זה משהו שלא אכפת לי לעשות אותו, ולכן יש הרבה יותר סיכוי שאני אתמיד בו ויהפוך אותו להרגל שלי, ואת ההרגל הזה אני אוכל להרחיב לאורך הזמן, ועד שהוא גם יהפוך להיות 10 דקות ריצה, 50 דקות ריצה, אבל זה לוקח יותר זמן.
נכון, אז באמת אפשר להגיד שיש כמה דרכים לעשות שינוי. דרך אחת היא הדרך, כמו שאת מתארת, הדרך המאוד מאוד הדרגתית, בלי לעשות יותר מדי זעזועים במערכת, כי אחרת תהיה ריאקציית נגד, ולעשות מה שנקרא בשיטת הקייזן.
נכון.
הקייזן זה צעד, כל פעם צעד קטן. את רוצה לעשות ספורט, אז את קמה מהקורסה, את עומדת, לא משנה. זה נכון לגבי הרבה מאוד הרגלים. את רוצה לחסוך כסף, את רוצה, אני יודעת, לכתוב ספר, אז את כותבת עמוד ביום, זה טוב מאוד. יש הרגלים שמחייבים יותר מזה. הם מחייבים באמת לנקוט בגישה הרבה יותר קיצונית. אני אגיד לך גם למה. כי אני חושבת שאצל הרבה אנשים עם עודף משקל משמעותי, עד שאת לא גומלת אותם מההתמכרות שלהם, את בכלל לא יכולה לעשות איזה שינוי.
כן, זו בעצם עבודה משולבת על התנהגות וקוגניציה ומחשבות. למשל, אני יכולה לתת דוגמה מעצמי, שאחרי שהייתי בצבא, השמנתי מאוד, יותר נכון, בצבא ואחרי הצבא, עברתי לגור בגרמניה לתקופה, ושם משום מה מאוד נהניתי לאכול כל יום במסעדה, להזמין קינוח. עכשיו, זה לא שהייתי איזה שמנה, כן? אבל עליתי 10 קילוגרמים במשהו כמו כמה שנים, ויחסית לעצמי זו הייתה עלייה מאוד מאוד משמעותית במשקל. והסיבה האמיתית שבגללה עליתי במשקל, זה לא כי הייתי מורה, כמובן, אלא כי הייתה לי איזושהי תפיסה בנוגע לאוכל, שלהיות מהבחורות האלה שאוכלות מלא בלי לספור, זה נורא מגניב. כאילו ראיתי את כל הבנות האלה שכזה, לא, יש בזה קלוריות, זה משמין, והייתי כזה, אני לא כזאת. אני אוכל מה שבא לי, אני אעשה מה שאני רוצה, וחשבתי שזה נותן לי איזה מין מגניבות כזאת. וזו, למה אני אומרת את זה? כי זו דוגמה לאיזושהי אמונה שיש לנו סביב אוכל, שהיא בסוף פוגעת בנו, כי בסוף זה גרם לי לאכול הרבה מעבר למה שהייתי צריכה, עד רמה שהייתי מתפוצצת והייתה כואבת לי הבטן, כי כן. זה כביכול גרם לי להיות מגניבה יותר. הרבה אמונות שיש לאנשים, הרבה פעמים, זה אוכל מקרב אותי לאנשים אחרים, או אסור לי לפספס הזדמנות. אם יש משהו שאני יכול עכשיו לאכול, אני לא יודע מתי פעם הבאה אני אוכל לאכול פיצה. אז אני חייב עכשיו לקחת את ההזדמנות הזו ולאכול אותה. או יכול להיות שאנשים מאמינים שדווקא להימנע ממאכלים מסוימים יגרום להם ליהנות פחות בחיים, כי האוכל זה הנאה שלהם. ככה שיש לנו כל מיני תפיסות שעוד לפני הצעדים ההתנהגותיים, יותר נכון, במקביל אליהם, אנחנו חייבים לאתר אותם, כי התפיסות האלה הן קטלניות לדרך שלנו, כי כל עוד אני, לא משנה כמה שינויים התנהגותיים אני אנסה לעשות, אם אני מרגישה שזה לוקח ממני את המגניבות שלי, ונגיד שהמגניבות שלי חשובה לי, אז אני לא אעשה את זה, כי תמיד אני ארצה להישאר מגניבה, אני לא ארצה שיקחו את זה ממני, ורק כשאני מצליחה לפוגג את הקשר הזה בין המחשבות שלי לבין מה שאני עושה, אז קל לי יותר לעשות את השינוי ולהסביר לעצמי, אני יכולה להיות בן אדם מגניב עם אוכל ובלי אוכל. זה לא גורם לי להיות מגניבה יותר לאכול, להפך, זה גורם לי להיות אחת שלא שולטת בחיים שלה, וזה לא מגניב. ורק שהבנתי את זה, ביחד עם צעדים התנהגותיים, אגב, במקרה שלי זה היו צעדים מאוד מאוד קטנים, ירדתי את 10 קילו האלה בחזרה, אבל זה לא היה דיאטה, זה לא היה כזה, אסור לי, אני לא יכולה, אלא זה היה ממש באיזי, כלומר, בכיף, כי זה היה מתוך הבנה ומודעות למה שעובר עליי.
אבל נעזרת במישהו?
לא, באמת שזה היה לבד. כאילו, זה היה מאוד אינטואיטיבי. זה היה להתחיל אוקיי, אני אוכל קצת פחות, אני אחלוק את הקינוח במסעדה ולא אקח אותו לבד. כלומר, לא אמרתי, אני לא אוכלת קינוחים. אני רואה את זה גם הרבה עם אנשים שאני עובדת איתם. יצא לי לעבוד לא מעט עם אנשים שמשנים הרגלים, בין היתר הרגלים תזונתיים, ואני לא תזונאית, כן, אני לא בונה תפריטים, ואני לא נמנעת משום מאכלים, שהמקום הזה של ניסיתי חזק והוא לא עבד לי. כלומר, עשיתי כבר את הדיאטה הזאת והזאת 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 והזאת, ואני שוב נמצא באותה נקודה. ורק ברגע שמתחילים את הסוויץ' של שנייה, למה אני אוכל עכשיו? רק תשאל את עצמך, למה? הרמת עכשיו משהו, כי רבת את ההוגיה לפה שלך? עצור רגע, למה אני אוכל את זה? אני אוכל את זה כי אני רעב, אני אוכל את זה כי אני באמת רוצה משהו מתוק, או שאני אוכל את זה כי זה פשוט היה מול השולחן, אז אני אוכל. וזאת לא סיבה טובה לאכול עם מה שהיה מול השולחן. או להתחיל להפחית משהו קטן, או להיות נוכח עם האכילה. לאכול בצורה שהיא מודעת, לשאול את עצמי מה אני תואמת עכשיו, מה אני מרגישה. זה משהו שגם בשבילי הוא עשה שינוי גדול, וגם עם אנשים שאני עובדת איתם, שברגע שהם מריחים את מה שהם אוכלים, ותואמים את מה שהם אוכלים, אבל באמת, אז הם לפעמים אומרים, בונה זה מגיל. כלומר, אני עכשיו אוכל איזו הוגיה מתועסת, יש לזה ריח של מפעל, ריח של משהו משומר, אני לא רוצה בכלל לאכול את זה. וזה עבודה משולבת של גם שינוי התנהגותי, אבל גם שינוי חזק במודעות שלנו, למה אנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו.
נכון. זה מזכיר לי שקראתי איזה מאמר על המטבח של האיש הרזה. ומצאו שאת יכולה לדעת מה המשקל של האנשים בבית, מתוך סיור קצר במטבח שלהם. ואם את רואה קורנפלקס על השולחן, אז יש סיכוי שעקרת הבית תהיה 10 קילו יותר מהממוצע מהאנשים אחרים. והרבה דברים כאלה. ולמשל, הזמינות של האוכל היא פקטור מאוד מאוד משמעותי במשקל של האנשים. למשל, אם יש לך מסעדה של מזון מהיר, כאילו 5 מטר מהבית, יש לך יותר סיכוי להיות עם עודף משקל, כן? ואם, למשל, במקרר, אם את שמה את הדברים הטעימים בקצה, ואת הדברים הבריאים והפחות טעימים בקדמת המעדפים, אז תהיה יותר רזה. וככה, יש לזה המון המון דוגמאות.
את אומרת בעצם להקל על עצמנו בבחירות, להבין שאנחנו עצלנים, וכדאי לי לראות מול הפנים שלי את מה שעדיף לי לאכול.
בכלל, להבין שאנחנו מושפעים מאלף ואחד דברים שהם לא עוברים את סף ההכרה שלנו.
כן, אז את אומרת בעצם להבין את מה שעוזר לי גם להתמיד בשינוי, זה גם חשוב. כלומר, אם אני יודעת שיהיה לי יותר קשה כשמשהו יהיה לי מול הפנים, וזה הגיוני, אז זה לא צריך להיות לי מול הפנים. וזה אגב חלק מהשיטה של שינוי הרגלים, זה גם שלבים של מיפוי אתגרים. כן. למפות את האתגר, להבין שאם עכשיו יהיה לי מול הפנים שוקולד, ואני לא רוצה לאכול שוקולד, אני באמת לא רוצה, בכלל לא בא לי, יש לי בחילה משוקולד, אבל זה מול הפנים שלי, אני כנראה אוכל את זה, אז אני מראש יכולה לחשוב על זה, ולהגיד, אני לא מקיפה את עצמי בסביבה הזאת, אני לא צריכה להיות פנאטית, כן? ברור שאני הולכת למקומות ולפעמים יש שם שוקולד ואין מה לעשות, הנה עכשיו יש פה שוקולד על השולחן, אבל בבית שלי אני יכולה לשלוט על מה נכנס ומה יוצא, וזה בהנחה שאני מחליטה שאני לא רוצה להיות שם, שיהיה שם שוקולד. וזה יכול להיות תקף לעוד הרבה דברים אחרים. אני, למשל, אנחנו יודעים, למשל, אגב, השיטות של המחורים, יש את הקיצור אכבר. אכבר זה קיצור של עייפות, כאב, בדידות ורעב. שזה דברים שהם אומרים, זה יגביר את הסיכוי שאנחנו ניפול. אז דברים שאני יכולה לחזות אותם מראש. אני יודעת שאם אני לא ישן כל הלילה, ואני אצא לאנשהו, אז יש יותר סיכוי שאני אעשה משהו שלא רציתי לעשות. אז אני יכולה להערך לזה מראש, אני יכולה לבוא לא עייפה. אני יודעת שאם אני מאוד מאוד רעבה, לא כדאי שאני אלך עכשיו למסעדה, אז כדאי שאני אוכל משהו קטן, ואז אערך לזה. אני חייבת לעשות את המיפוי הזה עם עצמי, ולהבין מה הם התנאים שעוזרים לי גם להתמיד במה שחשוב לי, ולא רק כל הזמן להגיד, זה מה שאני חייבת לעשות וזהו.
נכון, יצא ספר מאוד נחמד על שינוי של דויג, שאמר שיש את...
כוחו של הרגל, צ'רלס דויג, כן.
צריך להכיר את הלולה של ההרגל.
נכון, אז בואי נדבר על הלולה. אז הלולה אומרת ככה, הלולה אומרת שלכל הרגל, הרגל טוב, הרגל רע, הרגל חדש, הרגל ישן, יש... שלושה מרכיבים שהוא מסתובב סביבו. יש לנו את הטריגר, את הסימן שגורם לנו להיכנס לפעולה. יש לנו את הפעולה עצמה ויש לנו פרס. אז בואו ניקח דוגמה, נגיד הרגל שכולנו עושים אותו כל יום, זה לצחצח שיניים. אז הטריגר שלי זה קמתי בבוקר, זה הטריגר. אני מרגישה שיש לי ככה טעם, לא משהו בפה, זה מה שגורם לי בכלל לחשוב ולעשות את הפעולה הזאת. אני הולכת לקיור, מצרצחת שיניים, זאת הפעולה עצמה, לוקחת המברשת, שמה עליה משחה, צח, 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 צחתי שיניים, ואז מגיע הפרס. מה הפרס במקרה הזה?
תענוג.
תענוג, מרגישה טוב, מרגישה רעננות, יש לי אישור חברתי גם על זה שעשיתי את זה, וזה מה שגורם לי כל יום מחדש במשך כל החיים שלי לחזור על הדבר הזה שוב ושוב ושוב ושוב. זה הלופ הזה של ההרגל, ובלופ הזה אנחנו יכולים להשתמש גם כדי לבנות הרגלים חדשים.
נכון. 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 ובאמת אני ראיתי שבלולה הזאת עיקר תשומת הלב צריכה להיות על האות, על הטריגר. את הזכרת את האכבר, אני קראתי לו באיזשהו שלב אכברוש, ושיניתי לי קצת את ה... זה באמת עייפות, כעס, בדידות, ריקנות ושיעמום. ככה הייתי קוראת לזה. אבל בגדול, למשל, הזכרת משהו מאוד מאוד משמעותי, שעייפות היא בעצם לא מאפשרת לנו שיקול דעת. וכשבן אדם עייף, אז כל החומות שהוא בנה כדי להגן על עצמו מפני כל מיני הרגלים, קורסות לגמרי. כן,
זה מחסל את המשמעת העצמית שלנו ברגע.
לגמרי. אז עייפות, אני חושב שזה אחת הבעיות הגדולות של החברה שלנו, כי אנחנו באיזשהו שלב ויתרנו על השינה. מ-1960 עד היום, אני חושבת שבממוצע בעולם המערבי, ישנים 2.5 פחות. עכשיו, זה גם אחד הדברים הקטלנים לגבי מי שרוצה לעשות שינוי, או בעיקר מי שרוצה לרדת במשקל. כי עייפות לא תיתן לו. בעצם
נכון. יש על זה גם, אגב, בהקשר של דיאטות, יש על זה גם מחקרים שאנשים שישנים פחות, הם שמנים יותר, כי הגוף שלנו מחפש את האנרגיה בדרכים אחרות שהיא לא שינה. כלומר, אני מאוד מאוד עייפה, אז אני אומר, טוב, אני אוכל משהו מעורר.
ממש.
בואי ניקח רגע את, את הלולה הזאת של ההרגל, כן. וניתן דוגמה. נגיד כן. מישהו רוצה להתחיל לעשות ספורט. אז הוא צריך לבחור איזשהו טריגר שיעזור לו להתחיל בזה. אז טריגר יכול להיות, למשל, ברגע שאני מגיעה הביתה, כל יום שבת בבוקר, כשאני הולכת לשירותים, אוקיי? משהו שהוא עוגן שבטוח קורה במהלך ה- כן. היום, אז הוא צריך לבחור איזושהי פעולה, שבעיניי היא צריכה להיות פעולה קטנה, וגם נראה לי שצ'רלס דויג מדבר על זה בספר שלו, שזה צריך להיות משהו קטן שאנחנו יכולים להתמיד בו. למשל, לצאת לחמש דקות הליכה, לעשות שתי כפיפות בטן, שתי קפיצות, כל אחד במה שמתאים לו, ואז צריך להגיע איזשהו פרס, שהפרס הזה יגרום למוח שלי להחליט האם אני אחזור על הפעולה הזאת שוב או לא אחזור עליה שוב. אז לפעמים הפעולה עצמה היא מספיק מתגמלת, למשל אם יצאתי לריצה ואני מרגישה מאוד טוב אחרי, אבל לא תמיד זה מספיק, לא תמיד זה מספיק חזק כדי לגרום לי לעשות את זה שוב, ואני צריכה איזשהו פרס חיצוני לדבר הזה, והפרס הזה יכול להיות אפילו להתקשר אלייך ולהגיד לך, תשמעי, עשיתי את הריצה שלי היום ותהיי כזה ייי, ונשמח ביחד, וזה פרס, זה אישור חברתי. זה גם יכול להיות לפנק את עצמי בקוביית שוקולד על הדבר הזה, וזה לא נורא, לאכול קוביית שוקולד אחת, אם רצתי עכשיו, זה יכול לראות פרק בסדרה שאני אוהבת או סרטון, כל דבר שעושה לי להרגיש טוב, זה לא חייב להיות פרס מאותו עולם תוכן. ועל הלופ הזה אני חוזרת פעם אחר פעם, יום אחרי יום, כל פעם באותו עוגן, עד שהוא הופך להיות הרגל. עכשיו, המחקר מראה שלוקח בממוצע בין 20 ל-30 יום, עד שטקס כזה, רוטינה כזאת, היא הופכת להיות הרגל קבוע, טיוס אוטומטי שמוציא אותה לפעולה, כמו הצחצוח שיניים שלנו, כמו שאנחנו נכנסים לאוטו וישר עושים את הדברים בלי לחשוב בכלל. ככה אנחנו יכולים להכניס עוד פעולות לחיים שלנו.
אני רוצה להגיד משהו, שאני לא, לא, לא כל כך מסכימה.
כן, דברי אליי.
אני לא כל כך מסכימה, כי בפועל זה לא ממש עובד. צריך משהו אחר, צריך בכל זאת איזה רעיון שהוא מעבר לזה, כי אחרת כולם היו מצליחים, אם זה היה כל כך פשוט. אם באמת היה בן אדם מזהה את הטריגר, עושה את השינוי, וזה עושה את זה, לוקח קוביית שוקולד, אז היו מצליחים. Mm-hmm. אבל העובדה שרוב, רוב, רוב האנשים לא מצליחים, ועוד משהו שאני רואה, זה ככל שאנשים יותר מבוגרים, אז גם האפשרות שלהם לעשות שינוי היא הולכת ופוחתת. Mm-hmm. או, כאילו...
אחת הסיבות שמדברים עליהם בעיקר במחקרים שזה לא עובד, זה לא בגלל שהשיטה היא לא עובדת, אלא בגלל שאנשים בוחרים משהו גדול מדי. כלומר, שהם בוחרים משהו שהוא מצריך מהם כל כך הרבה משמעת עצמית, פעם היא לצידם ופעם היא לא לצידם. אבל אם הם לוקחים משהו שהוא קטן, שהוא באמת בגדר, אני קוראת לזה בגדר, מה אכפת לי לעשות את זה, אז למה שהם לא יצליחו להתמיד בזה?
כי זה נשמע טוב בתיאוריה, אבל בפועל זה לא קורה. בפועל זה לא קורה. גם כשאת אומרת לבן אדם, תעשה רק, נדעת, 50 מטר בבוקר, 50 מטר בערב, ואחרי זה תעלה את זה ל-75, וכולי. הכל זה נשמע מאוד הגיוני, וגם אני ממליצה על זה ככה בהרצאות וזה. אבל בפועל זה לא ממש מתממש, כי חסר לדעתי איזה אלמנט.
אבל אני חושבת שלאנשים שונים יש חיבור שונה, יכול להיות לאותו דבר. יכול להיות שאני מאוד נהנית מהספורט כחוכות ביחד, ויש לי חברה טובה, וזה הפרס שלי. ומישהו אחר נהנה מהספורט, כי הוא רואה את עצמו מגיע כל פעם לרף יותר גבוה, ומתאמץ, ומישהו אחר רואה את הספורט, כי אנשים אוהב את הספורט, כי אנשים אחרים מסתכלים עליו ואומרים, וואו, איזה יופי, כל הכבוד לך שאתה עושה ספורט. כלומר, כל אחד מתחבר לזה ממקום שונה, ואני חושבת הנתינה של הפרס היא צריכה כמובן להיות הולמת למה שאנחנו אוהבים וחשוב לנו, אבל זה לא אומר שאני חייבת לאהוב את הדבר הזה מתוך מה שלא אהבתי אותו לפני זה.
אז למשל, את יכולה לעשות פעילות גופנית ולעזור לשכנה שלך לעשות פעילות גופנית. זאת אומרת, אם את רוצה באמת פרס, אז הפרס של הנתינה הוא יהיה יותר גבוה מאשר הנאה, מאיך תראי או איזה מחמאות ייתנו לך. אני אגיד לך, נראה לי שבאיזשהו שלב בקריירה שלי, אני איבדתי את האמונה ביכולת של אנשים לעשות שינוי. כרופאה, הייתי מאוד סקפטית לגבי היכולת הזאת. וראיתי רק אחרי שעזבתי את הרפואה, שבעצם מה שקרה זה שאני ראיתי רק את המקומות שאנשים נכשלו. לא ראיתי את המקומות שאנשים הצליחו, כן. כי הם לא הגיעו אליי. ואז היה לי היה לי עדיין איזו הטיה מאוד חזקה, שאנשים לא יכולים לעשות שינוי. ואת גם רואה אצל הרופאים, למשל, בן אדם מוצאים לו סוכר גבוה בדם, הוא לא מעלה על דעתו שהבן אדם הזה יעשה שינוי, והוא ירפא מהסכרת שלו, בלי שהוא ייתן לו כדורים. הוא כבר לא מאמין בזה. קולסטרול, הוא נותן לו ישר כדור. הוא לא אומר לו, תעשה שינוי תזונתי, תתחיל לעשות ספורט, תשען, לא תהיה בסטרס וכאלה. אז כרופאים, אנחנו התרגלנו לתת איזה קוויק פיקס כזה, כי אנחנו לא באמת מאמינים שאנשים עושים שינוי.
שזה עצוב מאוד.
שזה קטסטרופה, כי זה בדיוק הבעיה. ואנחנו מדרדרים את האנשים יותר מהר ממה שהיה קורה בפועל, אם היינו נותנים להם כלים לעשות שינוי.
כן. אז בואי ככה נגיע לסיכום ונמצא את הכלים שדיברנו עליהם היום, או כמה טיפים שדיברנו שכל אחד יכול להתחיל להשתמש בחיים שלו. אז מה הדברים הפרקטיים שדיברנו עליהם?
אז ככה, אמרנו קודם כל שיש אנשים שצריכים, כדאי להם לעשות אימנות טוטלית, ויש כאלה שכדאי להם לעשות דברים באופן הדרגתי, נכון? הדבר הנוסף, אמרנו, מה שזמין מאוד משפיע.
כן.
אז אם אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, אז תגרום לזה שהתנאים הסביבתיים שלך יתאימו לרצונות שלך.
תתכוננו לאתגרים שיכולים להיות קשים לכם ותטפלו בהם מראש.
נכון, אבל גם, למשל, לא לקנות דברים שמפתיים בבית או שלא טובים לכם.
לא להעמיד את עצמנו במבחן שאנחנו לא רוצים לעמוד
בו. בדיוק ככה, בדיוק ככה.
עוד דברים שדיברנו עליהם, היו דברים שלא הסכמנו לגביהם, אבל היו כל מיני טיפים. אחד זה, אני דיברתי בעיקר על לעשות שינוי בצעדים קטנים, שזו גישה אחת, שאם רוצים ללכת עליה, אז הרעיון הוא לבחור צעד קטן שאנחנו יכולים לעשות, לצמד אותו לאיזשהו טריגר או איזשהו סימן, ולעשות אותו באופן קבוע עד שהוא הופך להיות הרגל.
כן.
דיברנו בהתחלה על כלים של שכר ועונש, גם אם נמצוא סיבות להימנע ממשהו, נכון?
נכון.
מה הצענו שם לאנשים לעשות?
אמרנו שצריך להצמיד כאב מאוד גדול למשהו שלא טוב לך. זאת אומרת, אם אתה יודע שלרבוץ על הקורסה זה מזיק לך, אז אתה צריך לדמיין מה יקרה אם תמשיך בהתנהגות הזאת, וממש ככה לחבר אליה איזה כאב נוראי, או תחושה של חטא, או פשע, או מה שלא יהיה, כיד הדמיון הטובה.
נכון. דיברנו על לעזור למישהו אחר, או להשתמש בעצמנו כדוגמה עבור אנשים אחרים, בשביל בעצם להיות השינוי שאנחנו רוצים להיות. נכון. מי אמר את זה? דלי למה?
נכון. לגנדי.
גנדי, נכון.
אז תהיה...
היה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם. אז תהיה את זה בשביל מישהו אחר.
זה חתיכת מוטיבציה.
נכון.
כשיש ילדים, אתה יכול להשתנות בשבילם. עכשיו, זה מוטיבציה מאוד חזקה, כי לא רק בשבילי, אלא אני, אם אני חושבת על עוד האנשים שהכי אני אוהבת והכי קרובים לי, זה נותן מוטיבציה. וזה אחד הדברים שאם רוצים לעשות שינוי בהרגלים, כדאי מאוד לראות גם למה זה יועיל לכל האנשים שאנחנו אוהבים מסביבנו.
נכון, ובכלל הנקודה שאלת היא מתחברת להתחבר למוטיבציה שהיא פנימית שלנו, משהו שהוא באמת חשוב לי. הסיכוי שאני ארזה בדיאטה כי חשבתי שזה מגניב להיות רזה יותר, הוא נמוך יותר מאשר אם אני אעשה את זה, כי יש משהו שהוא באמת חשוב בשבילי, כמו למשל לשלוט על מה אני מכניסה לגוף שלי.
נכון.
יכול להיות שזו מוטיבציה חשובה בשבילי, זה גם מה שהיה אז אצלי כשסיפרתי על זה, שפשוט יום אחד התעוררתי ואמרתי, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שהייתי בנקודה א' והגעתי לנקודה ב' תוך זמן קצר? אני רוצה להיות זו שמושכת במושכות של הסוס שדוהר בחיי, ולא לגרום לזה להיות כל כך אקראי. עוד כלים שדיברנו עליהם? דיברנו על איזהות מחשבות.
נכון.
שמעכבות אותנו, ולהתמודד איתן במקביל לשינויים התנהגותיים שאנחנו עושים.
נכון, נכון. לעשות את שני הדברים האלה ביחד, ולדעת שלפעמים קודם עושים את השינוי הטכני, הגשמי, ואחרי זה מתחילים לחשוב, כי לפני כן החשיבה לא ממש צלולה.
נכון. מעולה. היה לי ממש כיף לדבר איתך.
תענוג גדול, כיף.
ומקווה שנהנתם בפודקאסט, בפרק הזה, ושתצליחו לשנות הרגלים, אמן, ותשלטו על החיים שלכם ותנתבו את הסירה שלכם לאן שאתם רוצים שהיא תלך, כי אני חושבת שזה הדבר הבאמת הכי חשוב שיש לנו בחיים, להרגיש שאנחנו אלה שיוצרים אותם, ולא אלה שנגררים אחרי כל מיני דברים שקורים. אז נתראה בפרק הבא של חושבים טוב. ביי.
ביי ביי.